מלאכת קוריאה, זה חשוב מאוד הדבר הזה, כי אתה נפגש עם זה בהרבה מקומות. מלאכת קוריאה, האב מלאכה של קוריאה זה לקרוע בגד, כי אתה צריך לתקן אותו. ומשם למדו חז"ל שקוריאה דברים מחוברים, על מנת לתקן אותם, הדבר הוא אסור. כמו שאמרנו, במשכן היו קוראים את היריות כדי לתפור אותם בצורה יותר מדויקת. אבל אם אני קורע משהו דרך השחתה, זאת אומרת שאין לי שום כוונה לתיקון, אז הדבר הזה הוא מותר. המקור הפשוט זה גמרא בשבת, ששם הגמרא אומרת שאפשר לחתוך את את המכסה של המגופה, של החבית. למה אני יכול לחתוך? כי אני רוצה לקראת את האוכל. אז מה? אבל אתה קורע. אני קורע, יש פה חבית, יש פה מכסה, ואני קורע בסכין את המכסה מעור. למה היו עושים מכסים מעור, לא כמו שאנחנו עושים היום. אז איך מותר לקרוא את המכסה? איך מותר לקרוא? אז אומרים הפוסקים, זה דרך השחתה. אני לא מתקן שום דבר. אבל אתה כן מתקן, כי אתה לוקח עכשיו את האוכל, לא יכולת לקחת את האוכל. תשובה. וזה מה שאמרתי לכם פעם שעברה, התשובה היא פשוטה. התיקון צריך להיות בגוף הדבר. אם אני מתקן משהו בגוף הדבר, אז אני עובר על איסור קוריאה. אבל אם אני לא מתקן שום דבר בגוף הדבר, למשל בחבית עם המגופה, מה עשית? קראת את המכסה. מה תיקנת במכסה? מה תיקנת? לא אכפת לי מהמכסה. מה אכפת לך? מהדבר עצמו. וזה ודאי לא נכון בכל הדברים שאני צריך את החתיכות. כמו נייר טואלט, כמו נייר נצמד, כמו נייר אלומיניום, כמו מפות שולחן, כמו שקיות השפעה. אתם מבינים את ההבדל? או שקיות אוכל, יש שקיות אוכל קטנות, מכירים את זה? שקיות אוכל לא נשלף, אם זה נשלף אז אתה לא קורא שום דבר, זה נשלף. אבל אני מדבר על שקיות אוכל, יש לך גליל קטן כזה, ואז כל פעם אתה לוקח שקית אחת. אתה מתקן בקריאה, אתה מתקן את הדבר עצמו. למה? כי אני רוצה להשתמש, בגלל שאני קורא, אני משתמש בדבר עצמו. אז הדבר הזה הוא מאוד מאוד חשוב, אבל מותר לקרוא דרך השחתה. זאת אומרת, שאם יש לך משהו כמו שקית במבה, או שקית ביסלי, או שקית אחרת, או שקית של מתנה, או עטיפה של מתנה, לא תהיה שום בעיה לקרוא את הנייר. למה יהיה מותר לקרוא את הנייר? כמו שאמרנו, זה דרך השחתה. אני לא צריך שום דבר. הפוסקים ישבו את זה לקליפת אגוז. נכון? יש לי אגוז ויש לי בפנים. יש לי אגוז בפנים ויש לי קליפה. לא מדבר על המקולפים, אני מדבר על בקליפה. אז כשיש לך קליפה, מה אתה עושה? אני שובר את האגוז. אני שובר את האגוז, ולפעמים אני יכול לעשות את זה, לא יודע, באיזה פרי, עם סכין או עם מספריים, טוב, מספריים זה דין אחר של מוקצה, דיברנו על זה, אבל בכל אופן, שם זה לא נקרא קוריאה. למה זה לא נקרא קוריאה? כי שם אני לא רוצה את גוף הקליפה של האגוז. מה? מה? הקליפה אחרי שהיא נפרדת. על זה דיברנו. נכון? מותר. מותר לזרוק. אבל ברגע שאתה שם את זה, דיברנו על זה. כמו קליפת ביצה, דיברנו על זה? שם קליפת ביצה על השולחן, זה נגמר. זה מוקצה מחמת גופו, כמו שאמרת. למה זה מוקצה מחמת גופו? בוא נעשה חזרה. כי זה? כי זה? לא ראוי לשום שימוש. יש דברים שהם לא ראויים לשום שימוש. מה שלא ראוי לשום שימוש, הוא מוקצה מחמת גופו, כמו שאתה אמרת. מה קורה כשיש לי לפעמים, יש לי לפעמים חוטים שעוטפים מאכל, אתם מכירים את זה? או חוטים שעוטפים, תודה, חוטים שעוטפים מאכל או קופסה, נכון? יש לפעמים חוטים כאלה, אז מותר לקרוע את החוטים האלה? מה אתם אומרים? יהיה מותר מדין השחתה. השחתה של דבר הוא מותר, כמו שאמרנו, כי אין לי שום כוונה לתקן את גוף מה שאני קורע. המטרה שלי היא אחרת לגמרי, היא להפריד את המונע מהדבר, מהקליפה, מהעטיפה, ממה שדיברנו. טוב, אז זה נקודה אחת שרציתי לדייק אותה. אבל חוץ מזה אני חושב שסיימנו על לגבי בקבוקים דיברנו, לגבי קופסאות שימורים דיברנו, לגבי אריזות דיברנו, לגבי שקיות חלב דיברנו, שקיות חלב דיברנו? מוחק אותיות, יפה, טוב, טוב מאוד שאתה מזכיר, תודה רבה, אז בואו נדבר על זה. יש בהלכה, בלמתת מלאכות שבת, יש עוד מלאכה. זה מלאכה שלא כל כך, יש מה ללמוד בה, בגלל שזה מלאכת כותב. מי כותב בשבת? אף אחד לא כותב בשבת. ולכן זה מלאכה שלא כל כך לומדים אותה, כי למעשה כל אחד יודע שאסור לכתוב. אממה, יש, דרך אגב בצבא אולי זה יכול נפקא מינה, אפשר צריך לכתוב דברים בצבא, אז זה צריך ללמוד בנפרד. איך כותבים? כתב המתקיים, אתם יודעים שכל מלאכות שבת צריך שיהיה מתקיים. אם אני עושה חביתה, אז החביתה הזאת היא מתקיימת, אני יכול לזרוק את זה לפח, זה לא אומר שזה לא מתקיים, זה מתקיים. אני יכול לאכול אותה, אז בכלל נעלם, אבל זה מתקיים. יש דברים שהם לא מתקיימים, כמו למשל לכתוב על החלון, יש לפעמים עדים במקלחת, יש לכם פה מראות כאלה במקלחת או שאין? מה? תלוי איפה אתה גר. מה? בקבוקים קרים, הנה, בקבוקים שההבדל הטמפרטורה הוא גורם ל... אז אני כותב עכשיו את השם שלי, או לא יודע מה, עושה לב, לא יודע מה. אז מה יהיה הדין בזה? מה יהיה הדין בזה? אז זה דרבנן, שם זה בכלל לא מתקיים, לכן זה דרבנן. אסור, אבל זה מדרבנן. למה? דאורייתא צריך שיהיה מתקיים. עכשיו, יש איסור שנקרא מוחק. הסברתי לכם כבר, שיש דברים שיש לנו את החיובי ואת השלילי, נכון? בונה, זה איסור תורה. מה יש לנו? סותר זה גם איסור תורה. כמובן, אם אתה סותר משהו שאסור לבנות, זה איסור תורה, יפה. מה עוד יש לנו? מה? קורא תופר אתה צודק, אבל זה לא בדיוק אותו דבר, אבל בעיקרון אתה צודק. אבל יש לנו גם כותב ומוחק. כותב, לכתוב, מוחק, למחוק. מוחק דאורייתא זה מוחק על מנת לכתוב. כמו שאתה אמרת, קורא על מנת לתפור. סותר על מנת לבנות. בסדר? זה המלאכות. כי הרי מלאכות שבת זה מלאכות של עשייה חיובית. אם אני הורס משהו, מה עשיתי חיובי? אבל אם אני סותר משהו כדי לבנות אותו מחדש, אני חייב לסתור אותו. יש לי קיר עקום שעומד ליפול. אז אני צריך לסתור את הכותל כדי לבנות. הסתירה הזאת היא בניין. כי בלי זה אני לא יכול לבנות. אז היא חלק מהבניין, לסתור. או למחוק, כן, כתבת איזו מילה לא נכונה בסיכום, אז מה אתה עושה? מוחק, כותב, עליה. אתה לא רוצה שהמילה הזאת... תופיע, זה מוחק אמנל תכתוב. עד כאן, הדברים פשוטים, זה המלאכה דאורייתא. אז יש לנו מלאכה דאורייתא בכותב, יש לנו מלאכה דאורייתא במוחק אמנל לכתוב. אז כותב אין לנו כמעט, ומוחק אין לנו כמעט, אבל יש דבר מעניין. הפוסקים דנו במחיקת אותיות. מחיקת אותיות של אריזות. מה למשל? יש לי אריזה כזו, יש לי כזה, הנה כזה, אז פה יש מלא כיתובים, או בתרופות, ראיתם פעם תרופות כאלה, אתם צעירים, לא צריכים תרופות, אבל יש מאחורי התרופות, יש made in Germany כזה תמיד, אז יש כיתובים כאלה של השם של התרופה וכל הדברים. עכשיו מה אני עושה? אני פותח את זה. אז אני פותח את זה, רגע, רק שנייה, מדין קוריאה, אני עובר על איסור? לא. אני מתקן את הדבר עצמו, אני רוצה את התרופה, לכן זה מותר, מדין קוריאה אין בעיה. מדין מוחק, מה מוחק? האם זה מוחק על מנת לכתוב? מה אתם אומרים?
לא.
ודאי שלא. אם עכשיו אני צריך לקרוא את השקית הזאת כי יש לי משהו בפנים ואני קורא, אני קורא על מנת לכתוב? ודאי שלא. ולכן יש בזה מחלוקת מעניינת בפוסקים. יש פוסקים שאומרים שבכלל מותר. וככה הרב עובדיה פוסק, הוא אומר שזה מחלוקת שולחן ערוך ורמ"א, ולכן הספרדים הוא אומר שהם לא אכפת להם. למה? בגלל שהם אומרים, מה מוחק על מנת לכתוב? שמצב בכלל... מנחר שמי, אין פה בכלל מה לכתוב, אין איפה לכתוב, ולא רוצים לכתוב. ולכן, הרב עובדיה מקל, אבל הפוסקים אשכנזים החמירו בזה. מה זה החמירו בזה? לא לחתוך במקום אותיות. זאת ההדרכה. זה לא תמיד פשוט. עכשיו אני אחלק את זה לשני חלקים. אם אני לוקח מעדן, במעדן גם כתוב כל מיני דברים, שזה טעים, שזה זה, שזה ברין, כולם אותו דבר. אבל... מה אני עושה? אני לוקח את המכסה ואני רוצה עכשיו לפתוח את כל המכסה. לפתוח את כל המכסה מותר. גם אם אני קורא את מכסה מהגביה, זה לא איסור קוריאה, כמו שהסברנו, נכון? זה פשוט. אבל לפעמים אני רוצה להוריד את כל המכסה, ומה קורה? אני חצי, או שליש, או רבע, ואז אני מוחק את האותיות. מה זה מוחק? אני מבטל את האותיות, מה? אז הוא לא מתכוון לזה, נכון. אז בזה אין בעיה. אבל מה קורה כשאתה עכשיו רוצה לחתוך שקית במבה באמצע, ואתה יודע, אין לו מתכוון, אתה יודע שיש שם אותיות, אתה רואה את האותיות, ואתה קורא את זה באמצע, ואתה יודע שזה מה שיקרה. הנפקמינה מעניינת בזה, עוד מעט אני אגיד את הדין, אבל הנפקמינה מעניינת בזה, זה עוגות יום הולדת, נכון? עושים עוגה יפה, וכתוב שם יום הולדת חמש לדביר החמוד. אז מה קורה שם? יש אותיות, כתובות, מה אתה עושה? אני לוקח עכשיו חתיכה, טק, 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 דביר נחתך לשמונה חתיכות, חס ושום, כן, אני בא על העוגה כמובן, אז אני חותך את העוגה לשמונה חתיכות, אז אני מוחק, איפה תכתוב עכשיו? נכון, אתה צודק, זה לא מוחק כמנת לכתוב הקלאסי הדאורייתא. האם יש בזה איסור דרבנן? אז בזה נחלקו השיטות, כמו שאמרתי, הרב עובדיה מתיר, הפוסקים האשכנזים, לכתחילה יחמיאו בזה. ולכן, מי שרוצה לעשות עוגה, יעשה שלט יפה, יביא עוגה, יוציא את השלט, דביר בן חמש, וישירו לו שירים. אם הוא בן חמש זה לא נורא, כי הוא יודע לקרוא, אז... כן. רגע, רגע, ולכן צריך להיזהר. אם אתה ניזהר, אתה מנסה לא לקרוא אותיות, ויצא לך בסוף שקראת אותיות, זה לא כל כך נורא, כמו שאמרנו, זה לא מוחק על מנת לכתוב, זה לא מתכוון, לא רצית וכו' וכו'. אבל לכתחילה, הפוסקים האשכנזים, לכתחילה כך כתוב, שמירת שבת כהלכתה, צריך להיזהר מלקרוע אותיות. אז זה מה שרציתי לסיים ולהשלים, תודה שאמרת לי, את מה שהיה בפעם קודמת, שתי שאלות ואנחנו ממשיכים. בבקשה. כן, נראה לי שכן. נשאם להגיד שזה מוחק אמנה לכתוב כשאתה אוכל. יש דבר אחד שכולם, לכולם זה מותר, זה שזה כתוב בגוף הדבר. אתם מכירים את הביסקוויטים? ביסקוויטים, כתוב, מה כתוב שם? אוסם, מה? מה? פטיבר, מה זה מה שכתוב שם? לא משנה, זה לא מכיר. תביא לי טוב, אז נראה מה זה קרה. אתם מבינים? אם זה מאותו חומר של הביסקוויט, שזה חקוק, חקוק, זה ביסקוויט, כן? אבל חקוק בפנים, זה מותר לכל השיטות. כי זה חלק מהעוגה. כי זה כמו שאתה אומר, אתה עושה עוגה בצורת א', אז זה יהיה אסור לאכול? זה מוכר גם לדעת לכתוב. או שפתאום אתה אומר, אל תאכל את החתיכת בשר, אבל זה נראה כמו ו', מה בסוף? אני לא נאכל כלום, רק דייסות. אז זה לא. אבל אם זה מחומר אחר, משמנת, זה קישוט כזה, כן? צבעוני, אז זה, על זה השאלה, אבל לאכול את העוגה אי אפשר. מה שכן, כשאתה חותך, אם נפלת ביום הולדת כזה ואתה צריך לחתוך, תחתוך בין האותיות. לא את האות, אלא בין האותיות. בסדר? אז זה, פתרנו את הבעיה, עוד שאלה אחת, אין, אין, אז אנחנו ממשיכים. בבקשה. זה לא מכיר. לא, זה תווית? או שזה... זה שאוכלים את זה. אז זה דומה לאותיות, לא? זה מחומר אחר. אפשר להוציא אותה מהעוגה. אם זה מגוף הדבר, אז... כן, יכול להיות, כן, יכול להיות. קיצור, כל זה צריך להביא, לראות. יאללה, לא, סתם אמרתי. יפה, הלאה, אנחנו ממשיכים. אני רוצה היום, אז בסדר, אז עשינו איזו השלמה, אני מקווה שזה היה מובן, אני חושב שזה חשוב, כי זה קצת רוחבי מה שלמדנו בפעם הקודמת. היום אני רוצה לדבר על, לא יודע, מתלבט, אבל נראה לי שנדבר על לש. לש זה טיפה מסובך יותר, אבל בעזרת השם נתגבר. מהי מלאכת לישה? קודם כל, מלאכת לישה זה מלאכה, מלמדת מלאכות שבת, זה מלאכות הפת. מה זה מלאכות הפת? יש כמה מלאכות בפת. יש זורע, קוצר, צריך לזרוע חיטים, אחר כך לקצור את החיטים, אחר כך מאמר, בורר, כל הדברים האלה, להוציא את המוץ, להוציא את הלכלוך וכו', זה מאמר, בורר. דש, ולאחר מכן אני לוקח את זה ותוכן את החיטים, זה איסור. תוכן, אחר כך מה אני עושה איתו? לש. כי אם אני לא לש את הקמח עם המים, אז אני לא אוכל לעשות לחם הפנים שהיה במקדש, וגם אני לא יכול לעשות עוגה או לעשות דברים בבית אם אני לא לש. בסדר? אז היא איסור לש. מה ההגדרה של איסור לש? איסור לש זה נתינת מים. עוד מעט נראה שזה לא רק מים, אבל במקור זה נתינת מים לתוך קמח וגיבולם לעיסה אחרת. מה אני מתכוון? יש לי בשקית קמח, קמח כל אחד יודע מה זה, יש לי בכוס מים, כל אחד גם יודע מה זה, כשאני אערבב אותם ביחד בצורה מסוימת, יש היום מכונות שעושות את זה, יש אנשים שלשים את זה, לא משנה, כשאני מערבב את זה בצורה מאוד 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 טובה ואחידה, מה יוצא לי בסוף? יוצא לי בסוף משהו חדש. יש לי א', יש לי ב', פתאום יוצא לי ג'. מה זה הג' הזה? זה עיסה. העיסה הזאת, אם אני מסתכל עליה, אני אראה קמח? לא. נגמר הקמח, מה זה נגמר? אני אראה מים? לא, גם נגמר המים. מה זאת אומרת? הכל נעשה גיבול אחד. עכשיו, כל שאר האופנים שאני מערב משקה בדברים מפורדים ואני מצליח לחבר אותם ביחד, קוראים לזה מלאכת לש. עוד מעט נראה דוגמאות כמובן, אבל קודם כל ההגדרה, כן? למשל, אני לוקח טיט או מלט, ואני אשים בפנים מים, אני אערבב את זה חזק, יוצא לי משהו חדש. זה איסור תורה. יש, איך קוראים לזה לחומר הזה שמורחים על הקירות למלות... מה? קליסימו, איך קוראים לזה? מה? קלסימו? ככה כותבים את זה? יפה. אז קלסימו כזה, אתה לוקח קצת חומר כזה, מערבב, סותם את החור, נכון? זה איסור לש בשבת. חוץ מבונה, זה בעיה אחרת, אבל אני מדבר עכשיו, זה איסור לש. יפה מאוד. אני לוקח חלקים, בדרך כלל החלקים ודאי הם יהיו קטנים, כי אם אני לוקח חלקים גדולים, אני לא לש אותם. כן? אם אני לוקח חלקים קטנים והופך אותם על ידי לישה לגוף אחד, כמו שאמרנו, קמח, כמו שאמרנו, לא יודע, אבקת סוכר יכול להיות דברים כאלה וכו'. גרגירים כאלה שאני הופך אותם לעיסה אחת, אני עובר על איסור לש, אסור לעבור על איסור לש, זה איסור תורה בשבת. יפה מאוד. עכשיו, מן התורה, לש, צריך תנאי ראשון, שני גופים נפרדים, זה עם זה, כבר זה, אמרתי את זה, והתוצאה של הלישה צריכה להיות בלילה עבה. מה זה בלילה עבה? בלילה עבה זה אומר שהבלילה היא לא נוזלית, אלא עבה. עבה זה לא, לא קשה כאבן. כל אחד עשה פעם עוגיות ולחלות, אז הוא יודע שהעיסה שם זה עיסה. אם אתה עושה ככה, איך יודעים משהו יבש או לח, עיסה בלילה רכה או עבה? אם אני לוקח עכשיו את המים למשל, ואני אשפוך פה, אז אחר כך אני אזיז את השולחן, אז זה ייפול, זה ייזול איפה שאני מכוון את השולחן. וחוץ מזה אני יכול מהכוס הזאת להוציא שלוש טיפות, נכון? אבל אם אני אקח עיסה בכלי ואני אהפוך ככה לאט לאט, מה יקרה? מה יקרה? כל העיסה טיפול. בסדר, אני יכול לקחת חתיכה ביד, אבל מהצד הזה, ואם אני אשם אותם על השולחן, כל העיסה היא זזה לבד. היא לא לבד, היא זזה ביחד. כל העיסה זה עיסה אחת. ולכן אם אני מזיז את זה לפה, 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 אבל לא יהיה חילוקים בין הדברים. אז שני תנאים באיסור דאורייתא, הדבר הראשון זה שני חומרים, גופים נפרדים, שאני הופך אותם לעיסה אחת. דבר שני, בלילה עבה. עד כאן זה הדין דאורייתא. מדי רבנן, גם בלילה רכה אסור לעשות, אבל... יש דברים שיהיה אפשר לעשות, כמו שנראה בעזרת השם, בהמשך. עד כאן זה הגדרות. זה בסדר? אנחנו מבינים? יופי. עכשיו דוגמאות. ניקח קצת דוגמאות ואז יהיה מעניין. אם אני לוקח בננה, ואני תוכן אותה, לא בטוח שמותר לתחון בננה, כן? לא אמרתי שמותר. לא אמרתי שמותר, כי זה איסור תוכן, צריך ללמוד את זה. למדנו את זה, אבל אני לא רוצה להגיד. אבל נגיד שבננה לקח בננה, ועשה מזה, הוא מייך את זה, מייך את זה, מייך את זה, אחר כך עושה מזה עיסה. יש עכשיו עיסה אחת. עיסה אחת, בננה, לבננה יש רטיבות טבעית כזאת, רטיבות כזאת, נוזלים מסוימים כמובן, לא הרבה, אבל יש נוזלים, בסוף זה נהיה עיסה אחת. זה מותר בשבת? מדין לש, אני אומר. זה מותר או לא? בוודאי שכן. למה שלא? למה לא? זה גוף אחד. יש לי בננה אחת עם החומרים של הבננה. מה אמרנו איסור תורה? לקחת חומר אחד פלוס נוזל אחד ולערבב אותם ביחד, ויש לי משהו שלישי. בבננה יש לך דבר אחד שבסוף זה עיסה. בסדר, לא אמרתי שלא. כן? אבל זה עיסה, אבל זה עיסה של דבר אחד. אז זו דוגמה שהיא לא טובה לעניין לש, אבל סתם רציתי לתת אותה, זו לא דוגמה טובה בכלל, בגלל שזה אולי תוכן. אבל רציתי להגיד את זה כבר בהתחלה. טוב, הלאה. עכשיו נדבר על דברים קצת יותר מסובכים. יש פה דברים שאנחנו רגילים לעשות אותם, ולא בטוח שאין פה בעיה של לש, ולפעמים זה לש, לפעמים זה לא לש, אז נדון לאט לאט. אני רוצה להתחיל דווקא מהסוף, כי אני, ברגע שאני אתחיל לדבר על דוגמאות, אז תשאלו אותי מה עם הסוף. מה הסוף? הסוף זה תחינה. זה הסוף, נכון? מי לא חשב עכשיו על תחינה? כולם חשבו על תחינה. למה על תחינה? מה זה תחינה? תחינה זה חומר שאני מערבב אותו עם מים, גם לימון, טוב, זה לא מתכון עכשיו, מלח ועוד דברים, אבל אני לוקח חומר פלוס נוזל, מערבב חזק, מה יוצא לי בסוף? תחינה. תחינה זה נוזלי? תלוי איך אתה עושה. סליחה, זה נוזלי, לכן זה לא טעים. אתה צודק, זה תלוי איך אתה עושה את זה. ברוב המקרים, התחינה היא לא נוזלית. מה זאת אומרת היא לא נוזלית? אם אני אקח את התחינה מהקופסה שהכנת ועושה ככה, אז לפעמים זה נשפח, לפעמים זה לא נשפח, זה תלוי איך אתה עושה את זה. ואם אתה תשים את זה במקרר, אחרי חצי שעה נגמר, נכון? זה אתה מסכים איתי פחות. אז לכן, זה לא כל כך נוזלי, וחוץ מזה, שכדי לעשות עיסה נוזלית, צריך תנאים שעוד לא למדנו. אתה צודק, יכול להיות שזה נוזלי, אני לא חולק עליך, צודק לגמרי. אבל נצטרך להבין איך אני עושה את זה ומתי אני עושה את זה. סוגור סוגריים. אבל אם אני עושה תחינה לא נוזלית, אז אם מותר או אסור? עכשיו תראו, יש פה נקודה מאוד מאוד מעניינת בתחינה, ובזה נחלקו האחרונים. מה הם נחלקו? הרי לכאורה זה בדיוק, זה בדיוק מה שדיברנו. לא, למה? כי בתחינה, כל המטרה שלי, בערבוב תחינה גולמית פלוס מים, זה לדלל את התחינה הגולמית. נכון? אז זה הפוך מלש. הרי מה זה לש? לש זה יש לי קמח, גרגירים, אם, לא יודע אם קוראים לזה גרגירים, לא יודע, אפקה, לא יודע מה, גרגירים. יש לי נוזל, ואיתם אני עושה עיסה. אבל פה אני לוקח את העיסה ואני מדלל אותה. אתם מבינים את הנקודה? ולכן בזה נחלקו הדעות. רוב הפוסקים, כמובן הרב עובדיה מתיר, אני לא יודע אם לגמרי לכתחילה הוא מתיר תחינה, זה צריך עוד להסתכל על זה, כי ראיתי משהו סותר קצת בילקוט יוסף, אז אני צריך עוד לבדוק את זה, אבל בכל אופן, אם לא יהיה תחינה ואנשים לא יאהבו את זה, אז יכול להיות שאפשר לעשות תחינה, אבל הרבה פוסקים אוסרים את זה, כי נכון שמההיגיון זה הפוך ממלאכת לש, כי מלאכת לש זה להפוך עיסה, ופה אתה מדלל, זה נכון. ובכל אופן, יש הרבה פוסקים שאוסרים את זה, כי בסוף אתה לוקח שני חומרים והופך אותם לדבר אחד. מה אתם נוהגים בבית? לא אוהבים תחינה. מה? שאומר שמותה. שאלתי אותו באמת, אז הוא אומר, הסברה של עובדיה נכונה. הוא אומר, זה סברה נכונה. אתה בא לדלל. אם זה בא לדלל, אז הוא מתיר. אבל איך התחינה הוא מתיר? ככה אתה אומר. בוא נבדוק. יכול שאתה צודק. לא מטיל ספק, אבל זה נכון. לא שומע. מה כבודו אומר? לא יודע, יש שם איזה ויכוח של החוינים. מה קורה שם? מה כל כך מצחיק בתחינה? לא, אני לא אמרתי אסור. אני חושב שהרב עובדיה מתיר. אני רק אמרתי שהאם נחתחילה לגמרי, הוא אומר אין שום בעיה בתחינה, זה צריך עוד לבדוק. מי הולך לבדוק את זה? מי יבדוק את זה? פה ספרדים? אשכנז, תעזוב אותם. אתה רוצה לבדוק את זה? תבדוק את זה, תראה לי את המקום הנכון, ואז נגיד את זה בשיעור הבא, בשם אומרו. כן. רגע, אנחנו בתחינה. אתה לא אוהב תחינה? אני אוהב. גמר. הלאה. אז זה לגבי תחינה, התחלתי מהסוף, כי ידעתי שתשאלו אותי, מה עכשיו? תחינה ירוקה, אתה אומר. לימוד זה אותו דבר, אתה בא לדלל, רק במקום לדלל את זה עם מים, אז מים זה טעם אחר, אז מה? ואם אתה שם מלח על עוף, או פלפל, או פפריקה, צריך שאיסור, לש זה איסור. טעם אחר זה לא איסור בשבת. תבלין, אז מים זה תבלין. רגע, שני, אז מים זה תבלין. אז מה? אז מה? זה שני חומרים שונים, ואתה הופך את זה לזה, אבל בסוף אתה מדלל את ה... דרך אגב, לא שמים רק לימון. שמים רק לימון בתחינה? דברו איתו. מה? אה, גם מים, עכשיו אתה אומר לי מים. תחליט, אמרת לימון, לימון זה תבלין. מה זה מים זה משנה? זה לא משנה אם זה משנה. לא נראה לי שזה משנה. זה דילול תחינה גולמית. אתה רוצה לדלל את התחינה הגולמית? זה מה שאתה רוצה. נו... לא הבאת את השוקולד עדיין. לא, זה אוכל, תחינה זה אוכל. לא נראה. זה סיפור אחר. הלאה, טוב, אני ממשיך. בוא נדבר על מיונז לסלט ירקות. בבקשה, שאלה. אני חתכתי מלפפונים עגבניות, תירס, ואני שם מיונז מערבב. יוצא דבר חדש? לא יוצא דבר חדש. כבודו צודק, לא יוצא דבר חדש. זה מותר לעשות את זה? מותר. אם זה יהיה מאוד מאוד קטן, זה כבר מוזר. אבל בסלט ירקות זה לא מתאים שאתה תעשה מיקרוסקופי. חותכים, בסדר? תלוי מי, בנים חותכים, מלפפונים. לסלט בארבע, זה מספיק. יש אנשים שמחמירים, קצת לחתוך קצת טיפ טיפה יותר. מיונז זה לא נוזלי. אבל בסוף זה חומר אחר, אתה צודק, אתה צודק, אבל זה חומר אחר, שאם החומר ההוא יכול להפוך למשהו אחר, עוד מעט אתה תראה מה נדבר. סלט חצילים מחצילים מרוסקים. מה אתם אומרים? חצילים מרוסקים, הבנתם? אתם יודעים מה זה? זה כמו בננה. זה כמו בננה? כן, אבל בננה זה חומר אחד. חצילים חומר אחד. ואם אני שם מיונז? זה לא טעים? רק שנייה, אני רוצה להסביר פה. השיעור הוא לא במתכונים. שכל אחד יגיד לי זה טעים, זה לא טעים. אנחנו מדברים בכללי עכשיו. נגיד שיש בן אדם שחושב שזה טעים, הבנת? שלא עכשיו תגיד, לא, זה לא טעים, אני לא אכפת לי, אני לא מעניין אותי. אנחנו לומדים עכשיו הלכה, לא לומדים עכשיו. זה טוב, זה דווקא היה מעניין מה שאמרת, לא טעים, לא טעים. אתה יודע, איך תדע, תתחתן עם איזה אחת, יהיו אוהבת, אולי עליך זה ייפול, יהיו אוהבת חצילים עם מיונז, מה תגיד? טוב, אז לכאורה הדבר הזה הוא בעייתי. למה? כי שם זה ממש הופך להיות גוף אחד. זה לא כמו שאתה אמרת בצדק, בצדק אמר שבסלט של סלט ירקות זה לא מתערבב ממש ביחד, אני מסכים. סלט פירות או ירקות, או סלט בכלל, שאני רוצה לשים שמן בפנים, או שמן ולימון, זה יהיה מותר? ודאי, סלט פירות, שאני רוצה לשים מיץ, לא יודע, יין. יש אנשים ששמים קצת יין בתוך סלט פירות, זה מותר? אין בזה בעיה, זה בכלל, לא בעיה של לש. אבל דברים שהם הופכים להיות גוף אחד, זה תהיה בעיה. סלט תפוחי אדמה. אני עשיתי תפוחי אדמה, חתכתי אותם זה, ועם מלפפונים חמוצים וביצים. זה מותר, נכון? לערבב את זה עם רוטב. נגיד, לפעמים שמים לימון בפנים או שמן בפנים. זה נראה לי מותר. לערבב את זה במיונז. ביצה מגורדת עם מיונז. זה תלוי כמה אני מרקסק את הבית, מי אמר? אני חושב שזה נכון. אממה, ובזה יש פה משהו מעניין. מדורי דורות הכינו סלט תפוחי אדמה עם מיונז, לפחות במקומות מסוימים בגלובוס, אתם מבינים כבר שמדובר פה על הליטאים, בגלל שזה מה שהיה להם לאכול. ביצים ותפוחי אדמה, איך יודעים את זה? מה המקור? פסח, זה המקור. זה מה שאוכלים. ולכן, לא, עכשיו ברצינות, הדבר הזה מדורי דורות הכינו, ולכן הפוסקים גם בני זמננו, כשדנו על הדבר הזה, הם אמרו, גדולי ישראל היו מכינים את זה, ולכן מותר. מותר. זה ממש מעניין, זה דין ממש מעניין, שבדרך כלל לא לוקחים מעשה רב, אבל בגלל שזה היה מאוד מאוד נפוץ, וככה היו מכינים, היו מכינים הרבה מאוד, וכל שבת היו מכינים, למרות שהיה קצוץ דק, ביצה מפוררת וסלט ביצים עם שמן או דברים כאלה, ולכן התירו הפוסקים. יכול להיות שאפשר לומר שלמרות שזה דק, זה לא הופך את זה לגוף אחד, אבל עדיין אני קצת שואל את עצמי. עוד נקודה אחת. מה קורה אם אני שם סוכר בתור מעדן, בתור יוגורט? האם מותר או אסור? שם זה ודאי מותר. אבל למה זה מותר? כי זה לא נוצר בעירוב הזה עיסה. אלא מה נוצר? הדבר הזה נבלע בתוכו. או נמס בתוכו. ולכן, יהיה אפשר לשים קקאו ביוגורט. יהיה אפשר לשים דבש ביוגורט. יהיה אפשר... אתם מבינים? מה? מלח וסלט זה ברור שזה מותר לא מדין לש, כי אתה לא לש את הדברים ביחד. ונגיד, אם אתה שם הרבה... קקאו, אז אתה הופך את כל הדבר הזה, רגע שנייה אחת, לדבר אחד. ובכל אופן, הדבר הזה מותר בפשטות. מה? או, כדורי שוקולד, זה, אתה לוקח שוקולד, קודם כל צריך להמיס את השוקולד, שזה לא כל כך פשוט איך להמיס בשבת. קוביות שוקולד, אז איך זה מתערבב? מה? כן, זה שיעור מתכונים. תכתבו פה בחוץ שיש פה שיעור מתכונים ביום רביעי. אבל אני לא מאמין שעם קוביות שוקולד אתה יכול לעשות כדורי שוקולד. כבודו. סירופ שוקולד, כן. כבודו ינסה. כבודו ינסה עם קוביות, בסדר? אני רואה שמהשיעור הזה אני יוצא טוב. אתה תביא את השוקולד? אתה מה? אתה אמרת שתביא? ביסקוויטים, מה אתה תביא אותה? זה כדורי שוקולד. הכל עם שוקולד היום. טוב. לא, בלי מתכון. אתה שומע? בלי מתכון. מה דבש? דבש זה נוזל. זה הדבש זה נוזל, זה משיבת המשקים. יד שחת דם. יד? מה זה יד? יין? דם? שמן? חלב? טל? דבש? אז זה מן התורה שזה משקה. בסדר, יחזור להיות נוזלי, במהותו נוזלי. צבעים? במה אתה עושים?
לא יודע,
דברים
שיכול
להרבה. לא חשב. טוב, קורנפלקס עם חלב. קורנפלקס או משהו אחר עם חלב. מותר, למה? כי זה לא עיסה. רגע, אם אתה משאיר, עוד פעם, עוד הערה אחת אני הולך, כל אחד יגיד לי מה הוא אוהב עכשיו, פתיתי תירסי בחלב, קורנפלקס עם חלב מותר, למה הפתיתים לא נדבקים, אלא אם זה שואה זמן רב, אבל הפוסקים אמרו מה זה שואה זמן, מי רוצה את זה? אף אחד לא רוצה לעשות עיסה. כשאני לוקח מיונז בתוך חצילים, אני רוצה מיונז מחצילים, זה בדיוק מה שאני רוצה. אני רוצה את הערבוב שלהם, ואני רוצה שיהיה עיסה אחרת. שני דברים שונים, שאני רוצה לערבב אותם ביחד, כדי לתת לי משהו חדש. אז זה ודאי מותר, זה ודאי בעייתי. אבל בפתיתי קורנפלקס, אז יכול להיות שזה מותר. דבר שנמס, אמרנו כבר, נס קפה, זה לא נקרא לש, ולכן מותר להכין נס קפה בשבת. מותר להכין נס קפה בשבת, כי זה דבר נמס, והכל הופך להיות נוזלי. אבקה שמתמוססת, לא יודע, כל מיני אבקות כאלה, אבקות כמו פירה למשל, או מנה חמה, דברים כאלה, זה תהיה בעיה אחרת, כי שם אתה שם במנה חמה מים, מערבב הרבה, והופך להיות משהו, חוץ מבישול, כמובן שכבר דיברנו, זה אסור. כן, כתבתי פה ש... מה? גרנולה ויוגורט, אני לא חושב שזה הופך להיות עיסה אחת. גוש אחד? כן? גוש אחד כן, אבל אתה לא יכול להפריד שם בין ה... כשאתה מסתכל, אתה... כן, אני מבין אותך, אבל אני לא חושב ש... אתה רואה את החתיכות גרנולה, אתה רואה את הפתיתי גרנולה, אתה לא, לא נראה לי שזה עד כדי כך. טוב, עוד דבר מעניין, מה קורה, זה כבר למדנו דבר כזה, בתוכן. אמרתי לכם שתפוחי האדמה, אולי תזכרו, בתפוחי האדמה שכבר התבשלו ונתרקחו, מותר למוח אותם, זוכרים את זה? אז האם יהיה מותר לשים תפוחי האדמה, למוח אותם כי הם רכים, ולשים אחר כך רוטב עליהם. נפקא מינה גדולה זה. הרבה פעמים שמים רוטב של עוף על תפוח אדמה ועושים מזה עיסה, נכון? זה גם מותר. למה זה מותר? כי זה כבר תוקן. זה כבר תוקן, עכשיו אני רק מטבל את זה באיזה תבלין או משהו, כמו שאתה אמרת עם הלימון, אז אני מטבל את זה. אבל זה תוקן כבר, כי זה כבר התבשל. ואני יכול לאכול את זה ככה או ככה או ככה. ולכן פה רק הרוטב נותן לי איזשהו טעם. אגב, באורחות שבת, באורחות שבת, הנה אני רואה עכשיו כתבתי פה, לגבי קורנפלקס, חיפשתי את זה. הוא אומר שגם אם זה שועה זמן רב, זה מותר. אז בגלל שאף אחד לא רוצה לעשות את זה, כמו שאמרתי. מה? אני לא חושב. אני לא חושב, כן. אתה מועך את התפוחי אדמה ואז אתה מערבב אותם ביחד. אני לא חושב שזה בעיה בגלל שזה לא שני דברים, אחד נוזל ואחד אחד מוצק. רק אתה שאלת יפה, אתה אמרת אבל המיונז זה גם מוצק, נכון? זה אני עדיין חושב על השאלה שלך. מתחילת השיעור, זו שאלה טובה. לא יודע, אני צריך לחשוב על זה. אני לא חושב שזה בעיה. זה גם תוקן וזה גם זה, אתה רוצה רק להרבב ביניהם. מה? סיב קטשופ הזה. קטשופ זה נוזלי, נכון? שאלה מעניינת, אבל אם אני שם קטשופ באורז למשל, זה הופך להיות עיסה אחרת? משני החומרים? לא נראה לי. לא, גם אתה שם הרבה. יש לך אורז עם רוטב, קוראים לזה ככה. לא, גם, אני לא רואה שזה הופך להיות למשהו אחר. זה טעם אחר, לא משהו אחר. זה נראה לי חילוק חשוב. אחרת לא מצאנו, אחרת אתה לא יכול לשים שום דבר על שום דבר. אחרת אתה לא יכול לשים שום רוטב, זה לא מצאנו. יש אנשים זה פיקוח נפש לשים את ה... את הקטשופ על הזה. טוב, בסדר. טוב, זה העיקר שרציתי לדבר איתכם על אישה. יש עוד שאלה? מה? מה זה?
יש ארכה
שיביא לכולם כבר. חלבי? חלבי? רביעי זה בעיה, יש שני צלים.
זה קצת מוקיודים. טיפה, שתמים, זה ארכה שתמים
חלב. וזה הופך להיות משהו אחר. טוב, אבל גם אם זה הופך להיות עיסה אחרת, זה תהיה בעיה, אנחנו צריכים עוד להשלים בפעם הבאה בעזרת השם על עיסה נוזלית, ותזכירו לי שבפעם הבאה, כי היום גם לא הבאתי את זה, יש לנו עוד משהו אחד להשלים במלאכת עקום בשבת, אז תזכירו לי את זה, אז נוכל לגמור.